ובוקר טוב, אלה קנן, את יודעת, כשהתחלתי לכתוב כותרת לפרק הזה, אז חשבתי מה אני אכתוב, ואז אמרתי בערבית, אומרים, יוסמו אג'יסמו, בן אדם שנושא את השם שלו על הגוף שלו, את דוברת ערבית, בטח יודעת את זה, ואז אמרתי, נכון, אלה היא אלת התודעה הישראלית, כי לשנייה קפץ לי כזה ההסברה, ואז אמרתי, לא, 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 היא לא עוסקת בהסברה, ובאמת, את יודעת מה? בואי נתחיל מזה, למה דווקא לא הסברה, ומה את עושה, ואיך הימים שלך נראים עכשיו?
שלום קודם כל, תודה, כיף להתארח. אז באמת, אני פחות אוהבת את המילה הסברה. מתי אתה צריך בדרך כלל לתת הסברים?
כשאתה מצטדק, כשאתה טעית, ואתה צריך להסביר את עצמך.
בדיוק. אני חושבת שהטרמינולוגיה למינוח, יש משמעות עמוקה על איך שאנחנו מתנהלים. באמת, אני חושבת ששפה מאוד מאוד משפיעה על ההתנהגות, ולכן אני פחות אוהבת את המילה הסברה. אני גם חושבת שכדי שאם אתה באמת רוצה להסביר, במובן של ללמד או להראות את הצד שלך, אז זה באמת צריך להיות גם לא מצטדק, אבל אתה גם צריך שיהיה שיח בצד השני, שיהיה מישהו שירצה להקשיב. ואני לא חושבת שזה המצב כרגע. אני גם חושבת שזה מאוד פסיבי, זאת אומרת, זה לבוא ולעשות איזושהי פעולה, בתקווה שמישהו בצד השני יקשיב לך. אני חושבת שהשפעה היא מילה הרבה יותר טובה, כי היא באה בעצם כבר לעשות איזשהו מעשה גמור, נכון?
נכון, אני גם...
זו מילה יותר
טובה. אני רוצה להוסיף על זה שני סנט משלי, שהסברה נגיד, יש מלא מסברים שעושים עבודה מאוד טובה, אבל מה שלי לא נוח איתה, זה שכדי שתסביר משהו, אתה כאילו צריך להסכים עם כל דבר שמה שאתה מייצג בעצם עושה. וזה גם לי, זה לא מקום מאוד נוח, כי אני כן רוצה לבוא בטענות לישראל, איפה להשתפר, איפה זה, ולא בא לי עכשיו רק להציג כאילו הכל טוב, הכל סבבה. ואני אוהב מאוד את ההשפעה, כי ההשפעה היא דו-כיוונית, היא עובדת גם עלינו כאנשי ישראל, וגם החוצה, וזה כאילו נקודה שקל לפספס אותה, אבל אני חושב שאם מסתכלים על מה שטוב, משהו טוב מאוד שקרה בישראל בשביעי לאוקטובר, זה שאנשים איבדו את הבלבול, היה הרבה מאוד בלבול, וכזה אנשים שניסו לכפות במין wishful thinking כזה, את התרחיש הכי טוב שלהם על המציאות, למרות שזה לא התנגש עם המציאות, ופתאום זה נגמר הסיפור הזה, ומתחילים עכשיו לעשות גם שיח פנימי שהוא הרבה יותר מציאותי, וגם דיון החוצה שהוא הרבה יותר מפוקח, ועכשיו יש לנו מה לעבוד בהתחלה. כאילו, יש לנו מה לעבוד בקיצור.
אני מסכימה, אני גם אוהבת את הדו-כיווניות לגמרי, אני גם לא מתיימרת, אתה יודע, לא כל דבר אני גם מגיבה לו, זאת אומרת, ההסברה הישראלית היא מאוד כזה, אוקיי, מה אמרו עלינו היום בבוקר? אוקיי, ישראל מדינת אפרטהייד. עכשיו נסביר למה אנחנו לא מדינת אפרטהייד. ישראל עושה רצח עם. עכשיו נסביר למה ישראל לא עושה רצח עם. אבל ברגע שמישהו כבר יצר את סדר היום, ואתה רק מגיב לו, באיזשהו מקום הוא ניצח. לא תמיד, לא תמיד, אבל, ולכן אני הייתי יותר מעדיפה בהשפעה, לקחת את המושכות אליי ולייצר את סדר היום בעצמי.
לקבוע את סדר השיח, כמו שפוקו אמר, תכלס.
בהחלט. אני חושבת שזו צריכה להיות השאיפה שלנו. אני חושבת שהפלסטינים עושים את זה, אגב, בצורה מדהימה.
זה בדיוק השאלה שלי שרציתי לשאול אותך עכשיו, ממרום הניסיון הגדול שלך, איך בכלל הגענו למצב הזה?
אני חושבת מכמה סיבות. ראשית כל, אני חושבת שיש לישראלים תכונות מובנות בתרבות שלנו, שהן יתרון בדברים מסוימים, אבל הן חיסרון בדברים אחרים. לדוגמה, ושוב, זה לא מאפיין את כל החברה הישראלית, אבל אני אומרת, זה מאפיין איזשהו חלק, או איזשהו קו בתרבות שלנו, שאנחנו באיזשהו מקום קצת תמימים. קודם כל, אנחנו לא באמת קוראים את המפה ואת האויבים שלנו, אנחנו לא מקשיבים להם. וזה לא משנה אם אתה מחליט שכל הפלסטינים אותו הדבר ואתה שונא אותם וכולי וכולי מצד ימין הקיצוני של המפה, או אתה מהצד השמאלי הקיצוני שחושב שכאילו הוא עושה מהם איזה גלוריפיקציה, או לכל, או לפחות שהם איזה מלאכים מסכנים קורבנות שאין להם שום יכולת בחיים, וכל הבעיות שלהם זה בגלל ישראל, ואין להם שום אחריות על חייהם, והם לא מוכשרים ואין להם יכולות, מה שלא נכון, ראינו בשביעי באוקטובר איזה יכולות יש להם, גם ראינו את הסרטונים מעזה מלפני המלחמה, וראינו שזה הכל עניין של סדר עדיפויות ובחירה, והם אנשים בדיוק כמוני, יש בנו איזשהו, איזושהי גזענות של ציפיות נמוכות, או גזענות לשם הגזענות, ואני חושבת שזה מתחיל מזה, שאנחנו לא קוראים נכון את המפה, ומי הם השכנים שלנו, ומי הם האויבים שלנו, לא כל השכנים שלנו הם אויבים פרופר, יש לנו הסכמי שלום גם, לפחות עם, מול המדינות, אם לא עם האזרחים. דבר שני, אנחנו גם כאילו, יש איזו חשיבה שהיא בישראל, שהיא, אנחנו מאפיינת חשיבה מאוד מערבית, והיא מאוד מוטעת, של בואו פשוט נדבר בעובדות. כל מי שמדבר איתי, הרבה פעמים גם אם זה מתוך המערכת, כולל אפילו צבא, עיתונות, משרד חוץ, אז אנשים שהם בכירים לשעבר, אז אומרים, למה את פשוט לא מדבר בעובדות? פשוט תגידי להם את העובדות. אבל אנחנו עושים את זה כבר 900 אלף שנה. זה לא עוזר, נכון? כי עובדה שהגענו לסיטואציה הזאת, יכול להיות שעובדות הן לא באמת, לא, אני, שזה לא, שזה יהיה ברור, אני לא קוראת לשקר, זה לא מה שאני מכוונת עליו, אבל יכול להיות שעובדות זה לא מה שגורם לאנשים לשנות עמדות, לדעתי כן, אפשר גם להמשיך ולדבר על זה בהמשך, לדעתי עובדות הן משניות בהשוואה לזהות ורגש, וככה אנשים בעצם מקבלים את העמדות שלהם. פעם שלישית אני חושבת שישראל הפסיקה לספר את הסיפור שלה. לישראל פעם היה איזשהו סיפור. יש כאן עם מדינה שהוקמה על אדמה שיש בה כמובן גם מיעוטים, לא כולם כאן יהודים, והאמת אחוז הלא יהודים בישראל הוא יחסית גבוה, זאת אומרת אם אתה מסתכל באירופה על אחוז נגיד, אפילו צרפת, שיש בה הרבה מאוד אנשים שהם לא כביכול צרפתיים, הם מאגרים וכו', הם מדברים על פחות מ-10%, גם בבריטניה פחות מ-10%, אנחנו קצת יותר מ-20, אני חושבת שזה משהו מאוד גדול להתגאות בו, אני חושבת שהרבה מדינות בעולם מטיפות לנו, אבל אנחנו חיים פה יהודים ולא יהודים, ואנחנו, אז יש לנו את הסיפור הזה.
שזה אגב, סליחה שאני קופץ לך, אבל ארדואן עם הקורדים בטורקיה, נגיד סיפור קלאסי של אחד לאחד, הם מוסלמים אמנם, אבל הם קורדים, והם הפלסטינים של טורקיה, ואף אחד לא מדבר על הקורדים ומה שארדואן עושה להם, כי הם פשוט פחות חזקים בתודעה והשפעה מהפלסטינים, שהם גאונים בדבר הזה בקטע משוגע.
מסכימה. עכשיו, עוד, יש הרבה דברים. אני אוהבת לדבר גם על האחריות של ישראל בתוך הסיפור הזה, כי אני חושבת שאנחנו קודם כל צריכים לקחת אחריות על ההתנהגות שלנו. אז אנחנו לא מספרים את הסיפור שלנו. יש פה עם של 3,300 שנה של התיישבות רציפה, לפחות בארבעת ערי הקודש שלו, שיש לו כאן היסטוריה וארכיאולוגיה, והקים כאן מדינה, הציע לפלסטינים, מה זה הציע? הוא מציע לפלסטינים איזושהי תוכנית חלוקה, שהם לא קיבלו אותה. היה כאן ניסיון לחיים משותפים גם לפני. מי שחושב שהסיפור הוא התחיל ונגמר ב-48, הרי גם לפני זה הם ניסו לרצוח יהודים כי הם יהודים. זאת אומרת, זה אף פעם לא עבד. יש איזה נרטיב ברשתות החברתיות, שלפני שישראל הייתה, אז יהודים וערבים חיו ביחד, זה לא נכון. זאת אומרת, היה לך אפילו טבח בצפת ב-1834, וגם בירושלים, בזמן היציאה מהחומות, זאת אומרת, תמיד היה כאן איזשהו אירוע חד-כיווני נגד יהודים. ואנחנו, היה לנו איזה סיפור כזה של מי שואל לתקומה, של דוד מול גוליאת, ואנחנו הפסקנו לספר אותו, ועשינו כל מיני דברים שהם לא מעוררי אמפתיה. זאת אומרת, אני מאוד גאה להיות במדינה, שהיא מעצמת הייטק ומציגה את עצמה כסטארט-אפ ניישן, ואני חושבת שזה דבר נהדר. העניין הוא שכשאתה יוצא החוצה, ואתה עוסק בעולמות של מיתוג, השפעה, זה אולי טוב ברמה העסקית, אני חושבת שזה מאוד משרת אותנו, חושבת שזה משרת אותנו ברמה הנראותית, הכלכלית, אבל מיתוגית, מבחינת אמפתיה, אנחנו נראים שוויצרים, אנחנו לא נראים, אנחנו לא מעוררים שום רגש חיובי בהקשר הזה. ובמקביל, יש איזושהי, נקרא לזה, מכונת רעל פלסטינית, שהיא לא רק פלסטינית, היא בוודאי בסיוע, שהבינה איך עובדת תודעה והשפעה, והיא עושה את זה הרבה מאוד זמן, והזירה מצידנו היא מאוד מאוד ריקה מול העולם, ואנחנו פשוט הזנחנו אותה לגמרי, וחשבנו שהעובדות הן רלוונטיות, או הדיפלומטים יפתרו הכל, עוד פעם, או חוסר הבנה שלנו, או אפילו זלזול בצד השני. אני חושבת שאם אני ככה צריכה לעשות איזשהו חשבון נפש בשם מדינת ישראל והחברה הישראלית, יש בנו איזשהו ממד של זלזול שהוא לא מוצדק, ואני חושבת שכל הדברים האלה ביחד, שאתה לא מספר סיפור, ואתה לא עובד על המיתוג שלך, ואתה לא יודע לייצר אמפתיה, ואתה עובד רק בעובדות כשעובדות לא עובדות, ואתה פשוט, למה לא לספר את ההיסטוריה שלנו? למה לא לספר שאנחנו עדיין דוד מול גוליאת? למה לא לספר על כל המיעוטים וצורות החיים המגוונות שיש במדינה הזאת, שזה באמת דוגמה יפה למזרח התיכון. אתה יודע, בלבנון, בין הנוצרים, לסונים, לשיעים, לדרוזים, יש כל כך הרבה מתחים. ופה בישראל יש כאן מוסלמים, סונים אמנם, יש כאן את הדרוזים, יש כאן את הנוצרים, יש כאן את היהודים, יש כאן את הצ'רקסים, נכון? ואנחנו חיים ביחד בתוך מדינת ישראל. זה לא סיפור שמייצר אמפתיה ומראה חיים משותפים? אתה יודע, במקומות מסוימים יותר ופחות, אני לא אומרת שזה מושלם. לישראל יש פגמים, יש לה עוד כברת דרך לעשות גם מול המיעוטים שלה, אבל זה מייצר בעיניי הרבה יותר אמפתיה, זה גם הרבה יותר אנחנו.
גם שמישהו ילך יבקר באוספיה ויראה באוספיה, זה כפר דרוזי אמנם, אבל יש בו קוסמופוליטי, כאילו יש שם, מה שאני קורא לו אוספיה עילית ואוספיה תחתית, יש שם פשוט אוכלוסיות מטורפות, יהודים משיחיים, אנשים אפריקאים, אסיאטים, כל מיני מקומות, כפר קטנטן. והוא באמת דוגמה יפה באמת לזה שאנשים חיים פה בשלום ובטוב. ואת יודעת, הסיפור גיבור שלך הוא סיפור גיבור קלאסי של בן אדם שאיכשהו קיבל איזושהי קריאה שבהתחלה הוא ניסה לברוח ממנה, אבל אחר כך הבין שהוא צריך לקחת עליה אחריות ולצאת איתה לעולם. וזה הדבר המאוד חשוב שאני רואה ש... המוטיב הזה של האחריות המאוד גדולה שאת מייצגת, אל מול חוסר האחריות של האנשים שהיו אמורים כביכול לטפל בדבר הזה, ולדאוג לכאילו, מי היה צריך אותך, אלא כינן מדריכת בלוגים בשביל לבוא לעשות את המסע ההסברה הזה בשביל ישראל, אבל הוא סופר מעניין, כי הוא מציג איזושהי תרופה למחלה של הקורבנות הפלסטינית, כי ברגע שאתה בסטייט אוף מיינד הזה של הקורבנות האינסופית הזאת, אתה מצדיק כל דבר אפשרי, ובגלל זה אני ממש מאוד אוהב את הסיפור שלך.
תודה, תודה רבה. אז אתה יודע, התחלנו קודם כל בלקיחת אחריות, ומה אנחנו עושים לא בסדר, אנחנו לא בתודעת קורבן, אני עומדת מאחורי מה שאני עושה, אני לוקחת אחריות גם על הטעויות, אני חושבת שישראל היא ברת ביקורת, קודם כל, אני לא איזה מקרטיסטית, אני חושבת שאפשר ורצוי לנהל דיון על המדינה, אני שמחה לגור במדינה שבה יש מגוון דעות ואפשר לבקר את הממשלה, את הצבא, אחד את השני, זו בהחלט המדינה שאני רוצה לגור בה, גם אם זה פוגע בי, זאת אומרת, גם אם מבקרים אותי. אז זה קודם כל. עכשיו גם באמת אולי צריך לדבר על הצד השני, מול מי אנחנו עומדים. אני חושבת, ואגב גם פה לישראל בעיניי יש אחריות, אני חושבת שלמרות, אתה יודע, שלמדתי ערבית, גם עמי, גם מדוברת, ואתה יודע, צורכת מוזיקה, קוראת וכולי, אני חושבת שגם אני חטאתי בזה שלא הקשבתי מספיק לצד השני. אני ממש לוקחת אחריות ועושה עם זה חשבון נפש, ו... ויאמר לטוב, לזכותם של הפלסטינים שהם מאוד ברורים, ואני רק, כמה צור שהייתי צריכה שביעי באוקטובר, ולצערי אני רואה בטח ברשתות הרבה ישראלים שגם השביעי באוקטובר לא הפיל להם את הסימון, שעבורה מלחמת 48 לא נגמרה, מה שאנחנו קוראים לו מלחמת העצמאות, עבורם האירוע הזה עדיין קיים וחי, והתודעה הקורבנית הזאת, זו אותה תודעה שמשאירה אותה מנטלית ב-1948, ולא מוכנה להתקדם. זאת אומרת, כולנו עוברים, בטח בהיסטוריה של העם היהודי, אבל כולנו עוברים מצוקות נורא נורא קשות, וכל העניין הוא להמשיך הלאה למרות מה שקרה. זאת אומרת, גם ברמה האישית, זו הדרך היחידה להתפתח מתוך מצוקה. ושם אין לקיחת אחריות, יש שם פתיחה במלחמה, הפסד, כמו, כאילו, אתה יודע, מי שמפסיד, אין מה לעשות, אתה יודע איך זה. והם פתחו במלחמה הזאת, זה לא היה שהישראלים באו והחליטו לעשות איזשהו טיור אתני. יש ישראלים הסכימו, היהודים בעצם הסכימו, אפילו עשו בריתות עם הדרוזים ב-48, נכון? כדי לחבור ביחד. הישראלים, היהודים, הבינו לחלוטין את המרחב ופעלו בתוכו גם במסגרת האום. הבחירה לא לצאת ממחנות פליטים עד היום, למרות שאגב גם מדינות ערב וגם האום וגם מדינות המערב הציעו להם. הבחירה לחנך את כל הילדים במערכת החינוך, שאוטוטו חוזרים, שאוטוטו נחזור לבתים שלנו, היא בעיניי עוגמת נפש עצומה לדור הבא שגדל. וכל עוד זו התודעה, שאתה חוזר הביתה אוטוטו, למרות ואתה עדיין פליט, אתה נחשב היחידים בעולם שנחשבים פליטים, למרות שהם ילד שנולד היום בג'נין, יכול להיות שסבא רבא רבא שלו גם נולד בג'נין, אז איך הוא פליט?
לא, זה מטורף, גם לפני כמה זמן אזרבייג'אן פינתה איזה 100,000 מוסלמים, איזה מחוז שהיה עליו מלחמה מול ארמניה, והעולם כמנהגו נוהג, הכל סבבה, הכל טוב. הסיפור פה הוא לא גודל כביכול הפשע של הכיבוש, כמו גודל הקמפיין התודעתי המטורף ששכנע את כל העולם, שזה מרכז כל הבעיות. זה פשוט משוגע. זה גם, את יודעת מה המשוגע? זה גם משוגע שזה אנטישמי בקטע של הפרוטוקולים של זקני ציון. כי את מדברת על דוד מול גוליאת, מבחינתם הם דוד, וישראל הם גוליאת, כי גוליאת יושבת על המדיה, יושבת על כל מדינות המערב, יושבת, היהודים הרי שולטים בכל העולם. אגב, ערבים מאמינים בזה בקטע משוגע. אני אספר לך גם סיפור מצחיק. אני מדבר עם דרוזים מכל מיני מקומות בעולם, ועלינו לאיזה זום, ומישהי מסוריה דיברה, ואז התחילה לדבר על היהודים, אז היא אמרה, היהודים הם כבר 400 שנים קדימה, הם חושבים מה יהיה עוד 400 שנים, וכל המאזינים, אף אחד לא ניסה להעיר על זה, כי זה ברור, זה בטח, כולם יודעים את זה. שזה משוגע, כאילו איך הפכו את כל היוצרות האלה בעזרת איזשהו קמפיין מטורף. אנשים שמסרבים לצאת ממצב הפליטות שלהם ורוצים להיות במלחמה כל הזמן. זה המציאות, זה פשוט הזוי.
לגמרי, ואתה יודע, ואני חושבת שיש עוד שקר שנפלתי בו, זה שכאילו נמכר לי לאורך השנים, שבעצם גם עזה וגם... אתה צריך...
מי וחצי,
יכול להיות, כן, סבבה, תודה. סליחה, תפסו לי שנייה את המקום, אני שנייה עוברת לפה, ו...
הקלטה וחוזרים להקליט, אז היה לנו הפסקונת קטנה, כן, אז סיפרת על הקונספציה שאת היית פה.
כן, שבעצם, אתה יודע, תמיד דמיינתי אותם חיים, איזה שהם חיים מאוד מאוד עלובים ועניים. עכשיו, בוודאי שיש עוני, גם בישראל יש עוני, יש מופעים של עוני בהרבה מקומות, אותם תיארתי, אתה יודע, יש איזה קונספציה של, אז היא המקום הכי צפוף בעולם, ואז אתה הולך ובודק, ואתה רואה שהיא אפילו לא באה, לדעתי, ב-300 מקומות הכי צפופים בעולם. והייתי צריכה לבדוק את זה, אפילו לי הייתה את הקונספציה הזאת. אתה יודע, יש את האמירה הישראלית, מה זה, זה נראה כמו עזה. כאילו עזה זה לא יודעת מה. ואז עכשיו, יש, הפלסטינים יש להם נרטיב סותר מדהים, שעובד להם טוב. זאת אומרת, כששביעי באוקטובר קרה, לפני הכניסה הקרקעית, אז הם אמרו, אנחנו תקפנו בשביעי באוקטובר, בגלל שהיינו open air prison, בגלל שהיינו כלא פתוח, בגלל שישראל עשתה לנו מחנה ריכוז, במילים האלה. ואז אחרי זה, כשהתחילה המלחמה, ישראל תקפה בעצם, נכנסה קרקעית וכו', והמלחמה המשיכה, פתאום עכשיו אני רואה את המעלים מלא סרטונים, של איך עזה הייתה נראיתה לפני זה. מלא. עכשיו ברור לי שהיו שם גם שכונות עוני, אני לא חושבת שהסרטונים האלה, אתה יודע, זה כמו שאני אראה סרטון של ישראל, אני לא אלך ואראה שכונות רכבות. אתה מראה את המקומות היותר יפים, אבל עדיין, אתה פתאום אומר, שנייה, מה זאת אומרת? כאילו, איך אני פספסתי את האירוע הזה? איך אני נפלתי בדבר הזה? עכשיו זה גם מצחיק. אז לפני זה זה היה מחנה ריכוז, ועכשיו אתם מתגעגעים לגן עדן, למקום כל כך יפה, הם קוראים לזה, הם אומרים פארדייס, אז תחליטו, או שזה מחנה ריכוז, או שזה גן עדן. זה כמו שהם אמרו לפני השביעי באוקטובר, כאילו אחרי השביעי באוקטובר, שהם עשו את זה כי ישראל כובשת את עזה, ואז כשישראל נכנסה קרקעית עם הצבא, הם אמרו, הנה, זו הוכחה שישראל עומדת לכבוש את עזה. אז תחליטו, כבשנו את עזה או שאנחנו עומדים לכבוש את עזה? שני הדברים לא יכולים להתקיים. אז אני מבחינתי, נפתחו לי העיניים והבנתי שכאילו, אוקיי, זה לא כצעקתה. יש פה עם שהחליט החלטה של סדר עדיפויות לצאת למלחמה, והיה לו מה להפסיד. היה לו הרבה מה להפסיד. ובעיניי, זה הגזעני מצידנו להניח שהם לא יכולים, שהם, כאילו, גם אנחנו נפלנו בפרופגנדה שלהם, נכון? גם אני בעצמי
נפלנו. מה זה נפלנו? אני זוכר ויכוחים שלי מהצבא, כי אני, את יודעת, אני בא מהתרבות, אני מכיר, אני שומע הכל חשוף בפניי, הכל זה. אני לא הייתי מופתע אמנם מהשביעי באוקטובר, כי ההתעוררות שלי התחילה לפני. התחלתי את הפודקאסט שלי, ולאט לאט אני רואה שאני מראיין יותר אנשי ימין, כי הבולשיט האחר שהיה לי, הוא פשוט לא הסתדר לי עם תפיסת המציאות, אז כזה, מתוך נטייה טבעית, התחל לדבר עם מוטי קידר, עם אנשים שילמדו איתי את מה שכאילו ידעתי בלב, אבל פשוט לא הייתי מוכן להכיל את זה. וזה, הדיסוננס הזה של הפלסטינים הוא כל כך חזק, הוא כל כך מטורף, הם יכולים להיות הכי קורבנות בעולם, אבל הכי מסכנים בעולם, אבל גם הכי גיבורים בו באותה עת. יום אחרי השביעי לאוקטובר, הם מתחילים להגיד שעבר יום מאז העדואן הישראלי, התוקפנות הישראלית, הם כאילו, אין שום קשר לעובדות, למציאות, וזה מה שעושה את התפקיד שלך כל כך מתסכל, כי הם גם מאמינים בזה, הם כאילו, סליחה, כל הכסף שלהם, נגיד המנהרות שיש להם, אז התחתית הזאת, זה מפעל כלכלי משוגע, הם יכלו לעשות,
גם את היכולות שלהם, זאת אומרת, אנחנו היינו צריכים להביא את הסינים, כדי שיבנו לנו את הרכבות, כי אנחנו כאלה מאפנים בדבר הזה, למה כולם חושבים על הפלסטינים, שהם איזה עם מסכן, שהוא פשוט כאילו נתון לחסדי גורלו של הישראלי, שגם כשהישראלי יוצא מעזה, כאילו הם כל כך כל כך פשוט חסרי יכולת, וזה בעיניי, זה שקר עצום, אנחנו הבאנו על עצמנו בהרבה מובנים את הדבר הזה. עכשיו, אתה יודע, יש לי שאלה אליך.
יאללה.
בתור דרוזי, ישראלי, שאתה מכיר, אני חושבת שאין מי שמכיר יותר את האירוע אולי, או הזווית שלו יותר מעניינת אותי מאנשים כמוך. מה בעצם אנחנו היהודים לא רואים שאתה חושב שאנחנו מפספסים? כי יש לנו בליינד ספוט מטורף, זהותי רגשי, חבל על הזמן.
כן, אז קודם כל תודה שאת שואלת אותי, כי מבחינתי אני גם הייתי בבלבול הזה. זאת אומרת, אני מרגיש שחלק ממני הוא ישראלי, חלק ממני הוא פלסטיני. גם כשהייתי בצבא, כשדיברתי עם האנשים האלה, דיברתי כמו אחד שמכיר אותם, הם מכירים אותי, כל אחד בתפקיד שלו. ואנשים, נגיד, יש לי קרוב משפחה שהוא כבר לא בחיים, שהוא היה מושל של עזה, והוא דיבר את מה שאליהו יוסיאן נגיד מדבר היום, ואני אמרתי, איזה בן אדם קיצוני, ובמקום להסתכל על זה, זה בן אדם שחי איתם, מכיר אותם, ויש לו הרבה זמן איתם, ויודע על מה הוא מדבר. אני חשבתי של, אוי, לא, אני לא יכול להיות מזוהה עם בן אדם שחושב שצריך להרוג חמולות.
זה אירוע זהותי רגשי ולא עובדתי.
לגמרי. לגמרי. אז כאילו תמיד ההסתכלות שלי הייתה כזה דבר. אמרתי שאני רוצה שלום. הם גם, זה גם עוד איזשהו משהו, הם מכוונים למלחמה, אבל אומרים בדנאיש, הם כאילו, הם צועקים, הם מאמינים שהם רוצים לחיות, למרות שכל מה שהם עושים זה לזרוע מלחמה והרס וחורבן.
הם מדברים בשני קולות, ואנחנו פריירים, מדברים רק בכל אחד.
והם לא מבינים שהם סותרים את עצמם, זה פשוט בא להם בטבעיות הכפל לשון הזה בצורה מדהימה, ואז באמת קורה שאני נגיד השומע יכול ללקט דברים שכביכול לבנות מזה איזושהי תמונת, זה כמו הציורים האלה שיש רק נקודות וצריך לחבר, אז אני יכול לחבר אותם לא נכון ולקבל, לא יודע, פרח, כאשר הציור הוא בכלל גמל. אז זה איזה משהו שאני חושב שנפלתי בו ונפלתי חזק, כי רציתי באמת שלום. מי לא רוצה שלום? מי לא רוצה ש... אבל שלום מגיע עם מחיר, ושלום עושים עם אויבים, ויש דרך לעשות שלום, ויש דרך גם לנצח במלחמות, וכאילו עכשיו הכל ברור. אז זה דבר אחד. ואני חושב שיש עוד משהו שהחלק היהודי שלי ירש אותו, וזה רק רגשות האשם, זה תחושת האשמה. שאני אשם, אני אשם בזה שאני מוכשר או בטוב או לא יודע מה, או אני אשם בזה ששונאים אותי, או אשם בזה שאלוהים, בדרך אגב נגיד במקרה של הפלסטינים, בחר אותי כיהודי לפני שהוא בחר את המוסלמי, ואז אני אקנה בו כל החיים. כי את הסכסוך הזה אפשר לראות שהוא סכסוך קנאה בין שני אחים. אחד אומר לא זה שלי, אחד לא זה שלי, אבל אלוהים בחר, כאילו זה כל הסכסוך נראה לי, העניין הזה. אז היה בי את האשם הזה, גם מי ששירת בצבא והיה בשטחים ורואה את הגדר, וגם אני חושב שגם פה עוד איזשהו משהו מתפוצץ, וזה הקונספציה של המדיה, של התקשורת. אני כאילו תוצר של הנדסת תקשורת, ערוץ 12, כל המיינסטרים שהיה, היה לי כאילו, שתלו לי את מה שאני אמור לחשוב בתור נכון, בתור מתאים, היה אלופים, היה לא יודע מה, ונפלתי בזה. והיום אני רואה איך אם מפרשנים ונפגשים עם מציאות ומוכנים להסתכל על האמת הקשה, רואים תמונה לא נוחה, לא נעימה, אבל עם זה אפשר להתחיל לעבוד, כי עכשיו אנחנו יודעים עם מה אנחנו מתמודדים, ולא רק סתם עושים wishful thinking כל הזמן.
אני מאוד מסכימה איתך. אני אומרת בצער שלדעתי לא כל הישראלים הבינו. אני חושבת שאני עדיין רואה ברשתות המון, אפילו היום בבוקר, בדרך לפה, ראיתי אנשים שבאמת ובתמים בטוחים שכל הסיפור הזה הוא כי איכשהו אנחנו אשמים בהכל. זאת אומרת, הם ממש, אני לא אומרת שאין לנו אחריות, יש לנו אחריות עצומה, אני חושבת שגם יצטרכו לתחקר פה את המחדל הזה, ואני חושבת שכולם יצטרכו לתת דין וחשבון, גם ברמה המדינית, גם ברמה הצבאית, ובהתאם גם לעשות חילופים. אני חושבת שיש פה קונספציה. יש לי פחד עצום ש החברה הישראלית לא תהיה מסה קריטית שתבין מי האנשים שעומדים מולנו. מראשית המלחמה אני מקשיבה לכל הרעיונות של בחירי חמאס, אני מקשיבה אפילו לסרטונים ורעיונות ואפילו דרשות של מנהיגים בחמאס או אימאמים שמזוהים עם חמאס, וכל, לאורך השנים, אתה יודע, אני אומרת חמאס, תראה זה ישראלית, חמאס, ואני אומרת, בוא נה, הם אומרים, אנחנו נהרוג את כל היהודים מהנהר ועד לים. וחלק אומרים, אנחנו נהרוג את כל היהודים על כדור הארץ. הם אומרים את זה, יש לי ממש הקלטות של זה, והם אומרים, אנחנו נעשה את השביעי באוקטובר שוב ושוב ושוב ושוב. ובעצם, אני אומרת, שנייה, יש לי פה בעיה עם אידיאולוגיה, שכמו שהנאצים, איך הם הפסיקו להיות נאצים? זה לא שמלחמת העולם השנייה הסתיימה באירופה, בשמיני למאי 1945, והם הפסיקו להיות נאצים.
לימדו אותם את הלקח, שזה לא נכון, זה לא טוב להיות נאצי.
קודם כל הכריעו אותם צבאית, בדיוק, הכריעו אותם צבאית, ואחרי שהכריעו אותם צבאית, התחילה תוכנית מרשל, שהיא תוכנית של דינאציפיקציה, של חינוך מחדש, לעשות, להוציא את האידיאולוגיה הנאצית. ואני חושבת שהסכסוך הזה ייפטר, רק כשיהיה פה, אני חושבת שהיהודים במסה קריטית מקבלים את זה שהערבים קיימים פה, ואם היה מובטח לנו שאנחנו נהיה בטוחים, ביטחונית, אני חושבת שרוב היהודים עדיין היו מוכנים לפתרון של שתי מדינות. אני חושבת שבצד השני האינדוקטרינציה והאידיאולוגיה היא כל כך רצחנית ולא מתפשרת, במסה קריטית עצומה של האוכלוסייה, רוב רובה, אנחנו גם רואים את זה בסקרים, שעד שהאידיאולוגיה הזאת לא תקבל שאנחנו קיימים, ולא יהיה יודנריין, אזור נקי מיהודי מהנהר ועד לים, אז הסכסוך לא יסתיים. ואני חושבת שזו הדרישה המדויקת שלנו לפלסטינים ולעולם. עד שהם לא מפסיקים את מלחמתם בת המאה פלוס שנים בציונות, אין, זה לא ייגמר. האירוע הזה לא ייגמר, ואני לא מורידה מאיתנו אחריות. אני לא אומרת שכל מה שעשינו היה בסדר. אני לא חותמת על כל פקודה שאי פעם ניתנה מ-1948 ועד היום, בסדר? ואני יודעת להכיל את המורכבות הזו. ואני, צר לי, עצוב לי בלב לראות ישראלים חושבים שהאירוע הוא שלנו, כי אנחנו הצד החזק. זה פשוט כן. לא רלוונטי.
הם הצליחו לבסס את זה, שעצם זה שאתה חלש יותר צבאית, אז אתה יותר צודק מוסרית, שזה כאילו בעזיה, אבל הם פשוט הצליחו להדביק את הדבר הזה, שאנחנו יותר חלשים, אז אנחנו צודקים, יכולים עכשיו לאנוס ולערוף ולהרוג ולעשות את מה שבא לנו.
זה החודש של המותג.
זה אנשים... זה אנשים שהמציאו את המחבלים המתפוצצים באוטובוסים, והיום אפילו עצם הדיון של אם הם תנועת טרור או לא, כאילו זה לא מובן מאליו, זה פשוט, פשוט הזוי, זה לא, זה כאילו כל פעם צריך לצוות את עצמי מחדש. אני אגיד לך, הדיון הזה מעלה הרבה דברים שלא בסתם, שקשורים למלחמת העולם השנייה, ואני עם הפודקאסט, הפודקאסט הזה כבר לפני שנתיים התחלתי להסתובב כמו משוגע, להגיד אנשים, אתם לא מבינים, אנחנו במלחמת עולם, אנחנו כאילו כל האנטישמיות, כל המצב הכלכלי, האינפלציה, זה הכל סימפטומים למלחמת עולם שאנחנו נמצאים בה. ככה התחלתי לראות את זה, וכאילו התחלתי להגיד, אוקיי, זה או שאני דפוק והעולם בסדר, או שהפוך, אבל אני רוצה לבדוק את זה, כי וואלה, נראה לי כמו תרחיש מפחיד לילדה שלי. אני חייב לבדוק מה אני עושה עם הדבר הזה. ואז נשאלת השאלה, אם הפלסטינים הם נאצים או לא נאצים. אז הם נאצים, אבל הם מהסוג הכי גרוע. הם נאצים, א', כי במלחמת העולם, בשואה, מי שעשה את השואה זה אנשים רגילים. זה אנשים של היום-יום. וכשאתה מגיע למצב שאנשים הרגילים שלך, של היום-יום, עושים את הזוועות שהפלסטינים עושים, אז אתה בשואה. באירוע שהוא אחר לגמרי, ההתייחסות צריכה להיות אחרת לגמרי. אבל מה שמפחיד אותי, זה משפט שאומר, מי שנלחם במפלצות צריך להיזהר שלא יהפוך למפלצת, ומי שמביט לתהום, התהום מביטה בו חזרה. ובגלל זה ההשפעה שלנו צריכה להיות גם אלינו, כי עכשיו מה הפתרונות? פתרונות זה לשים אותם בגיטאות. זה הפתרון. זה כאילו, לא יודע, גטו, זהב, או לא יודע מה.
עקרונות לפלסטינים?
כן.
אתה חושב שזה, כאילו, אני בעיניי, זה חוזר לחינוך. עד שהאידיאולוגיה, כאילו, לא משנה מה אנחנו נעשה.
איך תחנכי אותם?
לא אני, אני לא צריכה לחנך אותם. יהודים, רק ערבים מחנכים ערבים.
אז אני אגיד לך את הפתרון כמו שאני, הנה מה שנראה לי, אז היום שאחרי, כפי שאני חושב שיקרה, נקרא ואני מקווה ורוצה לקוות שיצאו קולות פה ממשראל, גם מאנשים, למנהיגים כמו מוחמד בן סלמן, מוחמד בן זייד וכל האנשים האלה, להגיד להם בואו תיקחו אחריות על הדבר הזה, וגם קטר אגב, לתת לה הזדמנות של במקום להיות תומכת נאצים, שתבוא תחנך את הדור החדש לערכים חדשים לגמרי, אבל כדי שזה יקרה צריכים לבנות להם את הרצועה מחדש, לשים אותם במדינה שהיא מפורזת, שהיא מאובטחת מאוד.
מה זה צריך לבנות להם? שנייה, אבל זה עוד פעם להסיר מהפלסטינים את האחריות. הם פתחו במלחמה, הם צריכים לשאת בתוצאות, אפשר אולי לתת להם הלוואות או איזשהו סיוע, אבל לא להסיר מהם את האחריות. הדבר הכי חשוב שצריך בעיניי, זה קודם כל לסגור את אונרה. סוכנות פליטים מטרתה להפוך אנשים ללא פליטים. אם ב-75 שנה רק גדלה כמות הפליטים תחת הסוכנות הזאת, היא איננה מבצעת את תפקידה. ולא הגיוני שבן אדם שנולד איפה שסבא רבא שלו נולד, הוא פליט. זה פשוט לא הגיוני על פי שום סטנדרט. קודם כל לסגור את אונרה, לסגור את כל הנושא הזה של הקורבנות והחוסר יכולת לסיים את מלחמת 48. אחר כך צריך, אם כבר מדינות ערב רוצות, ואני חושבת שכדאי, זה לעשות איזשהו חינוך מחדש, להוציא את האידיאולוגיה הזאת שפוגעת בפלסטינים ובישראלים, ולייצר אידיאולוגיה חדשה שתאפשר עוד 20 שנה, 30 שנה, לחיות ביחד. וזו לדעתי הדרך הכי קצרה. הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה. אתה יודע, זה כמו שאומרים, מי שמשלם בזול משלם ביוקר. זה. אנחנו במקום לפתור את הבעיה מהשורש שלה.
או, זה חייב טיפול שורש.
זה חייב טיפול שורש. עכשיו, אתה יודע, הקטע עם הפלסטינים, אז בעצם מה אתה עושה מול אירוע שהם הבינו שאת העולם מגייסים, אגב אפילו עלינו הם הצליחו לעבוד, אפילו את הישראלים מגייסים, באירוע תודעתי, רגשי, זהותי, ולא באירוע עובדתי. ואני אתן לך דוגמה, אתה הדוגמה. אתה עכשיו סיפרת לי סיפור מדהים מבחינתי. אתה אומר לי, שמי, למרות שדוד שלי היה משה לעזה, והוא אמר את הדברים, אני לא הבנתי למה הוא מדבר ככה, למרות שכאילו אולי שווה להקשיב לו קצת, כי הוא היה איתם באיזשהו חיכוך יומיומי והיכרות, ואני ראיתי את כל הדברים האלה, ואני... כן, ואני צרחתי את הדבר, הייתה איזושהי תודעה זהותית רגשית, שאם אני ישראלי, מתקדם ברמה גבוהה, נכון? אם אני אדם ברמה גבוהה, מתקדם, אני לא קיצוני.
אני לא פרא אדם.
אני לא פרא אדם, אני אדם ברמה גבוהה. אני משתייך לחלק מסוים, לשכבה מסוימת בחברה הישראלית. הדבר הנכון, זהותית, תודעתית, רגשית עבורי, הוא כמובן לרצות שלום, להיות נגד אלימות, ולרחם עליהם ולקחת אחריות. כי אני כזה... בגלל זה גם הצלחתי בחיים, כי אני בן אדם שלוקח אחריות. אני אולי אפילו ליברלי, אני לא יודעת אם אתה מגדיר את עצמך ככזה, אבל נגיד. וזה לא משנה כמה עובדות היו מולך, בטח בתור דובר ערבית שפתם.
למדתי מזרחנות גם, בהיסטוריה של מזרח התיכון.
בדיוק, ושירתת בצהל והייתה לך...
והייתי בעיתונות, עבדתי 10 שנים בתור עיתונאי.
בדיוק, והיה לך מפגש גם עם האוכלוסייה הזו, לא יכולת לשנות את דעתך לאורך הרבה זמן, כי זה פשוט זהותית, תודעתית, רגשית, לא מסתדר לך. ולכן, לעובדות, אין משמעות, וזה האירוע. זו הדוגמה.
אגב, היום אני רואה שהקריאה שלי לחיים, לייעוד שלי לחיים, זה ללמד אנשים איך לשנות את דעתם. כאילו, אני עשיתי את זה בשלוש שנים האחרונות.
מתה על מה שאתה אומר עכשיו, זה כזה חשוב. זה כזה חשוב, אבל אתה מבין, כי גם אני וגם אתה באיזשהו מקום, אתה יודע, סיפרת את זה, וקצת הרגשתי שאנחנו דומים במובן הזה. אמנם לא עבדתי בעיתונות, או לא בתקשורת, ולא כולי, אבל גם אני, כל חיי, כאילו זהותית, רגשית, תודעתית, אני צריכה להשתייך. עכשיו, שלא יובן לא נכון, אני עדיין בעד שלום, ואני עדיין חושבת שאלימות היא דרך מחובנת לפתור סכסוכים. אני אישית לא חושבת שצריך להתנהל ככה, אבל מה קורה כשאין ברירה? מה קורה שאין ברירה ואתה מתעמת עם המציאות? למה אני צריכה לעבור את השביעי באוקטובר כדי, אני, תודה לאל, אני, סליחה, שנייה, יש פה אנשים שחווים אסון שלא נגמר, למה אנחנו כחברה צריכים לחוות את השביעי באוקטובר כדי להתעמת זהותית עם האירוע הזה? למה אנחנו לא שמים קו ואומרים שנייה, אלה העובדות? כי האירוע הוא תמיד, תמיד רגשי, זהותי. וזו אחת הסיבות למה אנחנו גם מפולגים בינינו. ולמה יש לנו כאילו סוג של טקו. ואנחנו לא מצליחים לשנות אף אחד לשום צד. כי האירוע הוא זהותי רגשי. זאת אומרת, אם אתה מתנגד לממשלה, אבל ביבי נתניהו או בצלאל סמוטריץ' יעלו איזשהו פוסט ברשתות החברתיות, או יגידו איזשהו משהו בנאום שאתה תסכים איתו, ואתה תחשוב שהוא חכם, אתה לעולם לא תשתף או תפרגן להם, כי אתה מתנגד ממשלה, וזו הזהות שלך. הזהות, הם לא בזהות שלך, הם לא בקבוצה שלך, ואם אתה תעשה את זה, אתה תחטוף על זה מהקבוצה שלך. ולעומת זאת, אם אתה מהצד שהוא תומך, או בתוך המצביע למפלגות שהן בתוך הממשלה, אם יאיר לפיד יגיד עכשיו איזשהו משהו, או לא יודעת מי, מישהו אחר יגיד משהו שאתה מסכים איתו, והוא נכון בעיניך, הסיכוי שתשתף ותגיד עליו דברים טובים, הוא גם כמעט ולא קיים, כי זהותית, אתה לא יכול לעשות את זה מול הבייס, מול החברה שאתה חי בה, וזה כל הסיפור כולו. ולכן אם אני ואתה רוצים לעשות עבודת השפעה ותודעה טובה על העולם הזה, ולתת לאנשים לעבוד ב... להבין את העובדות ולפעול על פיהן, אנחנו צריכים קודם כל להתחבר לאירוע הלא רציונלי שבנו, שגם אני ואתה נמצאים בו, גם אני באיזשהו קושי, כי אני חושבת שמה שאימת אותי בשביעי באוקטובר זה שאפשר להיות אדם ליברלי, אני אדבר על עצמי, ומתקדם, ועדיין להגן על הערכים שלך ולהגן על עצמך בכל מחיר. אני חושבת שהאמריקאים ויתר בעלות הברית במלחמת העולם השנייה, הם הרבה יותר גרמנים נהרגו מבריטים, הם עשו דברים נוראים, אם אתה ככה מסתכל על זה בשנייה במנותק. ייתכן שלא הייתה ברירה.
גם, אני אגיד לך, יש פה גם איזשהו מוטיב כזה של איך אתה מתמודד אל מול רוע. אז יש כאלה שיגידו, מין ניו אייג'י כזה, שגם נראה לי נדבקתי, בוא תתרכז בטוב, יהיה טוב, אבל אם אתה מתרכז רק בטוב, אתה כאילו מטפח את הרוע, כי אתה איגנורנט, אתה מתעלם מהדבר שאמור לפגוש אותך, אז אתה כאילו מטפח אותו, וזה במידה רבה מה שקרה לנו פה, שאשכרה התעלמנו. ובאמת אני, כדי לשים דגש על הנקודה שאת שמה פה, שזה משבר זהות, של אם אנחנו יוצאים רגע מהסיפור הזה של ישראל אל מול הפלסטינים, יש פה משבר זהות עולמי של המערב אל מול עצמו שמתנגש
חד אל, משמעית
אל מול
חד
האסלאם.
משמעית, אני גם חושבת שבסוף יש כאן שני צירים, אם אני צריכה לחלק את העולם מאוד מאוד בגסות. וציר אחד הוא הציר, נקרא לזה מדינות המערב. זה הציר שאני ואתה משתייכים עליו. זה הציר שבו ארצות הברית, ברית נאטו, ארצות הברית היא חלק ממנה, אוקראינה, יפן, דרום קוריאה, אודו. זו ברית אחת. והברית השנייה היא הברית, נקרא לה אנטי-מערבית, כי היא לא רק איסלאמיסטית. בתוכה יש גם את רוסיה. כן, יש את רוסיה, יש בה את צפון קוריאה, יש בה ברית איסלאמיסטית חד משמעית של איראן, שקטר גם נמצאת בה, יש את הפרוקסיז של איראן, שזה החות'ים וחמאס וחיזבאללה, ובעצם אנחנו בין שתי הבריתות האלה, ואני חושבת שאני מאוד מאוד מרגישה בנוח עם הברית שאני נמצאת בה. אממה, מה החולשה המרכזית של הברית הזאת? שמרוב שאיבדה את הערכים הליברליים, שימו לב, ערכים ליברליים, אנשים אומרים תמיד, את לא מקבלת את כולם, את לא באמת ליברלית. לא, ליברליזם לא אומר לקבל את כולם. אם משהו מאיים על הערכים הליברליים, לא צריכים לקבל אותו. פשוט לא צריכים לקבל אותו, וגם לא צריך להסביר את זה, ולא צריך להרגיש רגשות אשם, צריך להיות מאוד חדים. המערב נתן לאנשים לא ליברליים, שלא הסכימו להתחייב לזנוח את הערכים הלא ליברליים שלהם, להגר אליו, ולחבור לבריתות שמשמידות אותו מבפנים. הרבה פעמים בסיוע רוסיה, אני אתן דוגמה. אתה יודע מה זו הברית האדומה הירוקה?
לא, מה זה?
ברית שנתוותה בעשרות שנים האחרונות בין סוציאליסטים ומרקסיסטים באירופה ובארצות הברית, בעיקר באקדמיה, אבל לא רק, ובין איסלאמיסטים. וממש, ואתה רואה את זה עכשיו, אתה רואה, נגיד בבריטניה, הסוציאליסטים הם אלה שעושים את כל העבודת אדווקסי עבור, עבור פלסטין. גם באוניברסיטאות, זה אירוע מרקסיסטי. מה זה המרקסיזם? מה זה הסוציאליזם? זה ההפך מהערכים המערביים. זאת אומרת, ארצות הברית היא קפיטליסטית, דרום קוריאה היא קפיטליסטית, מדינות מערב אירופה נקרא לזה, הן סוציאל דמוקרטיות, אוקיי? הן גם לא סוציאליסטיות ומרקסיסטיות. ומי בעצם מחזיק בדעות המרקסיסטיות, קומוניסטיות, סוציאליסטיות? רוסיה, צפון קוריאה, סין. ואת זה אוכל אותנו מבפנים הדבר הזה.
אני, לי היה פודקאסט באנגלית שעשיתי עם פרופסור פרד קופמן, שאמרתי לו, הוא, השתתפתי באיזה תוכנית ב-2020, שזה כאילו התחיל לספר לי סיפור חדש בעולם, ואמרתי לו, שמע, אני קראתי את הספרים שלמדנו בתוכנית וזה, ולא יודע מה, וכל פעם נכנסתי לזה מחילת ארנב, ועכשיו אני מבין שכל מה שלמדתי בספרי ההיסטוריה זה שטויות. ארצות הברית ניצחה באיזשהו קרב ב-92 את ברית המועצות, אבל ברית המועצות מנצחת את המלחמה הזאת, המלחמה הקרה לא נגמרה, המלחמה הקרה הופכת להיות עכשיו חמה, ועכשיו זה האירוע שאנחנו איתו, חבר'ה, יש פה גל סוציאליסטי שהשתלט על מוסדות האקדמיה, על המדינות, על כל השיח הפוליטי, היום בגלל שזה
לא... אגב, גם אנשים, חלקם, אני רואה אותם ברשתות, חלקם אומרים גם אנחנו לא ליברלים. אוי ואבוי, הדבר הזה הוא אסון, כי הליברלים, אתה יודע, מי ששמרן, שמרן. אבל מי שליבר, אבל האנשים האלה הם גדלו, והם כאילו נחשבים ליברליים ופרוגרסיביים, זה כאילו המשך הטבעי של ליברליות, אבל זה לא, זה פשוט לא. וזה גומר, זה אוכל את החברה מבפנים, ובמובן הזה אתה צודק. ככה רוסיה מנצחת, ככה סין מנצחת. תראה, טיק טוק, מחריבים את המדינה, את ארצות הברית מבפנים. איך האמריקאים עוד לא עשו בין לאפליקציה הזאת, שרק עושה amplifying, היא רק מעצימה תכנים שהם אנטי-אמריקה, אנשים ששונאים את אמריקה, אנשים ששונאים להיות אמריקאים, אנשים ששונאים את ישראל, שונאים את ערכי המערב, כל מי שלבן הוא חרה, כל מי שחום הוא טוב, שזה כאילו הכי תיאוריית הגזע ever, אוקיי? זאת אומרת, אין הבדל בין גזענות נגד שחורים, כי הם שחורים, לבין גזענות נגד לבנים, כי הם לבנים. אין הבדל. ומי שחושב, כי זאת אומרת, הם פשוט פשיסטים, הם גזענים, זו תיאוריית הגזע פר אקסלנס.
אני, מתי זה כאילו, לא יכולתי לראות את זה יותר, אני כבר לא רואה נטפליקס, אבל לא מזמן, היה, יש איזה שחקן שאני אוהב אותו, לא משנה, משחק ב-The Wire, לא משנה, אבל היה איזה שחקן, איזה סרט, מערבון, שהשחקן הזה היה בו, ואמרתי, יאללה, אני אראה את זה, ואז אני מתחיל לראות את הסרט הזה. כל השחקנים שחורים, ואז אני כזה אומר לעצמי, אם טרנטינו עכשיו היה עושה ליוק לסרט חדש, הוא אומר, אני רוצה רק שחקנים לבנים, היו צולבים אותו, היו ישר תולים את הבן אדם הזה, אבל לעשות את זה לשחורים, זה סבבה. זה גם כמו שנגיד המקבילה שזה אצלנו בישראל, שהאשכנזים זה העדה היחידה שאפשר להיות גזען אליה.
זה נורא, אני מאוד, אני חושבת שזה אחד הפוליטיקת זהויות הזאת, היא גומרת את החברה הישראלית. אני אומרת את זה אגב בתור מישהי, שאני מרוקאית, זאת אומרת, חלק מהמשפחה שלי פה זה 14 דורות, אבל גם הם ספרדים, בסדר? וחלק מהמשפחה שלי מרוקאים, בגדול אני מרוקאית, בסדר? זה הסיפור, אני מגיעה מאותו אזור, ספרד מרוקו, ואני רואה את הדבר, עכשיו אני מתפוצצת מגזענות נגד מזרחים.
שזה מצחיק, אפשר להגיד שהפלסטינים במקרה שלך פשוט הצבינו את המרוקאית הלא נכונה וחטפו על זה החושים.
לגמרי.
לא יודעים מה הם עושים כאילו.
לגמרי, חמודים, זה לא לפני 80 שנה פה. אבל אתה יודע, אני מתפוצצת כשאני רואה גזענות כזאת נגד נגיד מזרחים ויוצא מדינות אסלאם וכולי. ובאותה נשימה, ויש כזו, אני רואה גזענות גם, שבוע ראיתי גזענות נגד אשכנזים ברשתות, וכולם ממש בסדר עם זה, כאילו זה ממש בסדר כשאתה גזען נגד אשכנזים, לא, אני חושב שזה מזעזע באותה מידה, למה אנחנו מקבלים את הדבר הזה? למה? בגלל, לא יודעת, אז יש טענות למה היה פה בשנות ה-50 וה-60, ברור, הייתה פה מדינה בכאוס, אנשים היו לא בסדר, היה פה אי צדק, ו... מה, זה מונע ממני לקחת אחריות על חיי? זה אומר שאני צריכה לסנוע אשכנז, חס וחלילה, זאת אומרת כאילו, איך הגעתם למסקנה המעוותת הזאת? כי זו פוליטיקת הזהויות. וזה ותמיד, המרקסיזם.
ותמיד אפשר לחזור אחורה ולחפש מה לא היה בסדר, אבל בסדר, היינו, מה שהיה נגמר, שחררו אותנו. זה, כאילו, הרעיון הזה, אני בשביעי לאוקטובר, זה היה היום ש... חברתי הטלפון די מאוחר, ואני את החדשות שלי, את כל החדשות, צריך רק דרך הערוצי טלגרם הפלסטינים, כי אני לא קורא שום פרשנות, אני רוצה לראות עכשיו צילום מהשטח מה קרה, אני אפרשן לבד, שחררו אותי. ואיך שנכנסתי שם ב-30 שניות, הבנתי מה האירוע, באמת, ב-30 שניות, הבנתי מה קורה, הבנתי שכבר זה מאות הרוגים, ושיש, כשאני ראיתי אנשים עם כפכפים וגלביות מסתובבים בבסיס שלי, במעבר ארז, אמרתי, אוקיי, לא, זה פשוט משוגע מה שהיה שם. ושנייה, איבדתי את הנקודה שלי על מה דיברתי.
כל הדברים שאתה אומר מעניינים.
תודה רבה. אז באמת דיברנו על הפוליטיקת זהויות.
שקצת חדרה לחברה הישראלית, אבל זה הכל חוזר לדעתי לשני הצירים האלה, ולזה שהמערב מוחרב מבפנים, כי המערב תחת איזושהי כסות של אנחנו ליברלים ומקבלים את כולם, ואנחנו מכילים את הפלורליזם של כל הדעות, היינו מוכנים, גם אנחנו פה בישראל, להכיל דברים של דעתי דמוקרטיות לא צריכות להכיל, ולהכיל דברים שסותרים את הערכים הליברליים פרסה. עכשיו, יש לסתור ערכים ליברליים ויש לסתור ערכים ליברליים. פלורליזם של דעות, כן, צריך לאפשר לאנשים עם דעות שמרניות להתקיים במרחב. אפשר לנהל דיון על גבולות הליברליזם, על החסרונות שלו, אנשים שמרנים יותר יכולים לחלוק על דעתי, זה בסדר, זה במסגרת חוקי הדמוקרטיה. מה קורה כשמישהו רוצה להפוך את הכולה באמצעות נגיד חליפות אסלאמית, אסלאם רדיקלי, מרקסיזם שמשנה לחלוטין את השיטה, גם את השיטה האירופאית, צרפת היא סוציאל דמוקרטית, היא לא מרקסיסטית, כנ"ל גם אנגליה, כנ"ל גם הולנד, כנ"ל גם גרמניה. יש במדינות האלה גם מופעים שהם יותר קפיטליסטים. זה קצת האידיאולוגיה הסוציאל דמוקרטית. זאת אומרת, זה מאיים על הקיום של המדינה, כפי שהיא. עכשיו, כל עוד זה בפרינג', אתה יודע, בקצוות, וזה ברמת השיח האינטלקטואלי, זה גורם לאנשים להרגיש יותר מוסריים עם עצמם, שהם קוראים לעצמם קומוניסטים וסוציאליסטים. פגשתי הרבה כאלה בחיי באיטליה, בגרמניה וכולי, וזה בסדר, זה לא מעניין. מה קורה שהאנשים האלה חוברים לאנשים שמוכנים גם ללכת ולעשות את זה מציאות? וזה מאיים על הדמוקרטיה.
זה בדיוק מה שעכשיו נזכרתי, מה רציתי להגיד מקודם, שזה כזה דבר נורא שאתה הולך ועושה דברים איומים לאנשים שבחיים לא דיברת איתם, אין לך שום דבר אליהם, אין לך שום קשר אליהם, וזה אנשים רגילים שעושים את הדבר הזה, וברור לי שאנשים האלה לא אומרים, הנה הם ב-48 עשו לנו ככה, ובגלל שזה עובדתית, זה פשוט רגש טהור של שנאה, ובגלל זה זה כאילו, כדי שלי יהיה קיום, אני חייב להשמיד את הבן אדם הזה שאין לי שום קשר אליו. ההזרה הזאת של מה ששונה ממך, הוא פשוט מטורף.
נכון, אז בעצם אני חושבת שכאילו הבנו באיזשהו מקום עד עכשיו את השבר הזהותי הישראלי. וזה שבר שהוא לא לגמרי, זה, כי עוד פעם, יכול להיות שהם יותר נוכחים ברשתות החברתיות. אני רואה, אתה יודע, אני לא יכולה להגדיר את עצמי ימין, אבל אני בטח לא יכולה להגדיר את עצמי שמאל. הייתי שמחה שהיא תהיה הגדרה חדשה. בערכים מסוימים, אני יותר מסכימה עם אנשים שמזוהים עם השמאל. ובערכים מסוימים, אני מסכימה יותר עם אנשים שנמצאים בימין, אבל אני לא בטוחה שזו כבר החלוקה הנכונה. ועדיין יש גם אנשים שאני חושבת שלא הבינו את האירוע. הם בשישי באוקטובר, הם בטוחים שעצם זה שאני מגנה על מדינת ישראל, הם שכחו מה שהיה פה. הם כבר עברו לפול מוד הגנה על הפלסטינים כולם, הם כולם קורבנות, וצריך לעשות שלום. הם אומרים, תפסיקו את המלחמה, צריך ללכת להסכם, אני ממש ראיתי ציוץ כזה, אתמול נגיד. וצריך לעשות שלום, ועושים לזה 500 לייקים, אנשים שאומרים, ישראל לא הייתה צריכה לתקוף ולהתחיל מלחמה בשביעי באוקטובר, אחרי מה שקרה לנו, אלא ללקק את הפצעים, לעשות עסקת חטופים, ולהגן על עצמנו עוד יותר. ברור, כי אנחנו צריכים להיות אלה שבגטו.
לא,
עושים לזה לייקים, ואתה אומר, עם מי תעשה שלום? עם מי תעשה הסכם? עם הנאצים, היית עושה הסכם? יש ללכת ולהיכנס למלחמה, ומלחמה בו היא מכוערת. להפציץ אנשים עם מטוסים, שברור שהם מגן אנושי, וברור שהם באזור מלחמה, במלחמה אין דברים טובים, ולראות אנשים נלחמים על סיוע הומניטרי, מזעזע, זה מזעזע, ברור, זו מלחמה, מלחמה היא דבר נורא, אבל זה באמת שקול להיכנס, לחדור גבול, מבלי שהתגרו בך, מבלי שהיה כיבוש, לרצוח, לאנוס, לחתוך איברים של אנשים ולשחק איתם, לבזוז, לחטוף אותם, זה באמת אותו אקט, זה באמת שכול אחד לשני, אין מצב, ברור שהיינו חייבים להגיב, בוודאי, וכן, ככה זה צריך לעבוד, יש גבולות לליברליזם, הפציפיזם הזה בכל מחיר, הוא של אנשים שלא חיים במציאות, והדאגה שלי, היא שאנחנו לא מיושרים על הסיפור הזה, והדבר הזה יפגע בנו. עכשיו, איפה הבעיה ברובד התודעתי? שבעצם אפילו היהודים והישראלים נפלו, יהודים גם בחול, נפלו בקונספציה שהפלסטינים קבעו לנו. במקום שאנחנו נקבע מה הסיפור, ונייצר ונהיה מיושרים כולו לפי הנרטיב, ונלך עם הנרטיב הזה דוח. הפלסטינים תותחי על, יש להם נרטיב, והם רצים איתו 76 שנה. וזה לא משנה, אמת, לא אמת, זה עכשיו, אני לא אומרת לשקר. אפשר לספר את הנרטיב, את הסיפור שלנו, באופן שמשרת אותי ואותך, ועדיין לא לשקר.
לגמרי. ולא להתנצל על זה, ו...
ברור, הכי לא להתנצל. אגב, זה משהו בעיניי, סליחה, כן? שהוא לא ישראלי, הוא יהודי. ההתנצלות, רגשות האשם, הרגשי נחיתות האלה, שלא יאהבו אותנו, של כאילו בוא, אנחנו לא בסדר, כאיזושהי הנחת יסוד, בעיניי זה משהו מאוד מאוד יהודי. אתה יכול לא להסכים, כן? בעיניי זה משהו של לקוח מאוד מהתודעה היהודית, ואני אינני מתחברת אליו.
אני חושב שדיברנו הרבה באמת על משבר הזהות, שזה נושא שהוא מאוד מאוד גדול, אבל אני רואה עוד משהו שהוא כאילו מאפיין בישראל, אבל אני רואה שהעולם סובל ממנו, במסגרת כל הסושיאל פלאש הזה שדיברנו עליו, שזה משבר של מנהיגות, אין מנהיגים. זה הקריאה לאנשים כמוך להתעורר ולקחת מנהיגות, כי את רואה את העולם אחרת.
מנהיגות אזרחית, ככל שירצו להקשיב לי ולהיות איתי בדיון וללכת אחריי, אני אשמח. אבל כאזרחית, אני חושבת שבמבנה הנוכחי של המשטר בישראל, איך שהפוליטיקה בנויה, אנחנו בדדלוקים, וזה בסדר, אנחנו מדינה צעירה, יש מדינות עם טרק רקורד של 300 כמעט שנה, או 250 שנה, שהמערכת שלהם כבר הרבה יותר יציבה. אני אגיד את זה אחרת. באירופה, ובארצות הברית, ואני חושבת שאלה שתי דוגמאות יחסית טובות, המוסדות מאוד מאוד חזקים. הם ותיקים, הם מעוצבים, יש שיטה, הם מאוד מאוד חזקים. זה אחת הסיבות שהן מדינות מאוד חזקות. המוסדות בהן, הם נטועים על, על, על יסודות מאוד עמוקים באדמה, אבל האנשים קצת חלשים. אני חושבת שאלה חברות חלשות, חברות שלא מביאות ילדים, חברות שלא עומדות על שלהן ועל התרבות שלהן ועל הדרישות קבלה לאיך להתנהג אליהן, הן די סופגות הכל, לוקחות על עצמן את האשמה, הם אנשים מאוד חלשים. ובישראל אני רואה מודל הפוך, אני רואה מוסדות מאוד חלשים, חושבת שהמבנה המשטרי פה מאוד חלש, ולעומתו העם מאוד חזק. המנגנון האזרחי פה הוא מאוד מרשים. האנשים כאן עם רמות חוסן מאוד מאוד גדולות. הם יודעים לקום. אתה יודע, אחד הדברים שקובעים, אחד המדדים לבריאות נפש, זה האם אתה חווה משברים. כולם חווים משברים. כל בני אדם. זה מה המהירות התאוששות שלך מהמשבר. כמה מהר אתה חוזר ממכה, כאילו bounce back. ואני חושבת שהחברה הישראלית היא מאוד כזו, ואני חושבת שלדעתי האישית, פוליטיקה למשל היא חשובה, אבל היא בעיניי משנית מבחינת העשייה, כאשר המשטר הוא בעיניי חלש, אבל החברה האזרחית היא מאוד מאוד חזקה. אז זה לא שאני זורקת את המשטר הישראלי לפח, הממשלה הישראלית, הכנסת, בית המשפט העליון, ממש לא. אני מדברת באופן יחסי. אז אני חושבת שזו הזדמנות לזה. הקטע הוא מה קורה בחול. אוקיי, אז אנחנו סבבה, אבל אנחנו חלק מברית, חלק מציר. אני מסתכלת על ארצות הברית. תגיד לי, מתוך 300 ומשהו מיליון אנשים, לא יודעת אם 350 מיליון כבר, משהו כזה, ביידן וטראמפ, אלה המועמדים הכי טובים שלהם?
מקודם שדיברת על מוסדות, אני כאילו בראש שלי, אם הייתי מביא סתם ילד שלא יודע שום דבר על העולם, אומר לו, זה שני האנשים שהם אמורים להיות המנהיגים של המדינה הזאת, מה אומר על המדינה הזאת, וזה מספר את כל הסיפור. כי...
ממש. כאילו יש בארצות הברית, ארצות הברית היא עדיין מעצמה, היא עדיין בסיס הפירמידה של המטורף, היא מקבלת עליה אנשים מצוינים בכל התחומים, היא המובילה בבידור, והיא המובילה במדיה ותקשורת, והיא המובילה במדע, והיא המובילה בתרבות, והיא עדיין המובילה בספורט, היא עדיין הנבחרת שזוכה בהכי הרבה מדליות בכל אולימפיאדה, היא עדיין המעצמה הצבאית הכי חזקה בעולם, והיא מביאה אליה, אתה יודע, אנשים הכי כביכול, אתה יודע, היום כבר אי אפשר להגיד את זה על הרווארד, אבל פעם, הייתה מביאה את האנשים הכי טובים ללמוד אצלה, והייתה מביאה את המדענים הכי טובים, ואת אנשי ההייטק הכי טובים, והכל הכי טוב, אז היא מקבלת כאילו בסיס פירמידה מטורף, שממנו יוצאת מצוינות מטורפת, ועדיין זה מה שהצלחתם להביא עכשיו, זאת אומרת, ברור שכל אחד מהם יש לו גם יתרונות, חסרונות, זה לא שכאילו הם שניהם איזה, אבל הם מאוד מבוגרים, הם מאוד, לכל אחד מהם יש חסרונות, שממש בעיניי בעייתיים לו כדי לשלוט.
כן. זה לא מה שהייתי מדמיין במיטב שבמיטב של האומה.
לגמרי, זאת אומרת, ויש להם את זה, זה הקטע של האמריקאים, יש את האנשים הטובים האלה, זה הקטע המטורף בעיניי, אתה יודע, יש חברות שהן באמת יותר חלשות, טיילתי בעולם, בוא, הייתי בכמעט 80 מדינות, יש חברות שהן יותר חלשות, אבל אמריקאים, ארצות הברית היא חברה חזקה, זאת אומרת, אתה רואה את רוסיה וסין, אתה יודע מה סין אולי דוגמה פחות טובה, אני גם לא כל כך מתיימרת להכיר אותה באותה מידה, אבל רוסיה, היא חברה סופר חלשה, תראה גם כמה אנשים חכמים עזבו אותה בעקבות המלחמה, הרוסים איבדו המון המון אינטליגנציה בשנים האחרונות, הם מאבדים המון אנשים בשדה הקרב, והם עדיין מצליחים לחדור את המעצמה הכי גדולה בעולם ולקפקף אותה. אתה צדקת עם מה שאמרת על המלחמה הקרה.
תודה רבה, זה את יודעת, הכל זה עניין של מה, איזה סיפור אנחנו מספרים, ופשוט להבין שהסיפור שסיפרו לי באוניברסיטה הוא לאו דווקא נכון, הוא פרשנות, אבל ההיסטוריה מתרחשת בזמן שאנחנו הולכים. תשיבי, אנחנו צריכים להנחית את הדבר הנפלא הזה, והייתי, כאילו, הייתי ממשיך לדבר איתך עוד שעות, ואני ממש ממש מודה לך שהגעת לפודקאסט, זה כבוד גדול. והייתי רוצה לשאול אותך, אני גם שמח שעשינו את החדשות טובות, חדשות רעות, באיפשהו בין המילים, והייתי רוצה לשאול אותך, איך מי ששומע אותנו עד עכשיו יכול לעזור לך, מה האתגרים שאת מתמודדת בהם, ולתת לך במה חופשית להגיד את מה שחשוב לך להעביר.
חשוב לי להעביר שכדי לפתור את הדבר הזה, אנחנו נצטרך לעשות איזשהו שינוי פנימה, וקודם להבין שאנחנו מאורגנים ומסונכרנים בינינו, על איך אנחנו מתנהלים כלפי חוץ. זה לא סותר ביקורת, זה לא סותר כלום. אבל זה, וצריך לחקור פה את המחדל ואת הכל, ואני בעד ביקורת פנימית, אוקיי? אבל כלפי חוץ אנחנו חייבים להיות אחד, ואנחנו חייבים להיות מאורגנים, מסונכרנים ומאוחדים, ואנחנו חייבים להעביר מסרים ברשתות החברתיות שפונים לרגש, לתודעה, לשליטה יותר בסדר היום, יותר מלהגיב לו. כל דבר אומרים לי, אלא תראי מה כתבו, צריך להגיב לזה. לא, כל דבר צריך להגיב. אוקיי, לשנות את להעלות הערך עצמי, לפתח עמוד שדרה, ולהיות בטוח בדרכך, והרבה פעמים אנשים לא מבינים למה אני עושה את זה, ולכן קודם רגש, קודם זהות, קודם לתת לאנשים לשאול אותם שאלות, לגרום להם לחשוב, ורק אחר כך, כשיש להם את הקשב, כשיש לך את הקשב שלהם, רק אחר כך לדבר בעובדות. עובדות זה לצערי נדחק, למקום הרבה יותר נמוך. הכי חשוב זה הרגש והזהות. איך אתם יכולים לסייע לי? אתם מוזמנים לעקוב, לחפש אלה קיינן בעברית או באנגלית, בטוויטר, באינסטגרם, טיק טוק, כשלא חוסמים אותי, פייסבוק, כשלא חוסמים אותי, לינקדין, כשלא חוסמים אותי. כולם, אני מתמודדת עם הרבה דיווחים על התוכן שלי מגורמים אחרים. אני בעצם מחלקת שהמשימות, אני מעלה תוכן. כל לייק, כל שיתוף, כל תגובה, מעודד את האלגוריתם של אותן רשתות חברתיות להפיץ את התוכן לעוד ועוד אנשים. וזו המטרה שלנו, אסור להוריד את הדברים האלה מסדר היום, כמה, למשל החטופים, אסור לתת לזה לרדת מסדר היום של הבמה העולמית, וצריך להשאיר את זה ויראלי ברשתות החברתיות. ומה שלנו נראה חזרתי, צריך לזכור שעבור אנשים אחרים הם ראו את זה, לא ראו את זה אולי, או שראו את זה פעם או פעמיים, ואנשים צריכים לראות הרבה פעמים משהו, הרבה פעמים עד שהוא מתקבע להם, בתת מודע וכעובדה, ולכן גם אם משהו נראה לכם חזרתי, וגם אם משהו נראה לכם כאילו מעייף, אל תתעייפו, אנחנו הצוות של ההשפעה, אסור לנו להתעייף מלחזור על אותם מסרים, יש לנו משימה מאוד מאוד חשובה, יש לנו אחים ואחיות שלנו, נמצאים בעזה, יש לנו אנשים בחזית, חיילים וחיילות, בעיקר חיילים בקרבי שנמצאים עכשיו בגבול הצפון ובעזה, ששומרים עלינו ואנחנו צריכים להיות האפוד הקרמי שלהם. וזה יתאפשר באמצעות זה שאנחנו ננחיח את הנרטיב הישראלי, ולא נייצר הרבה לחץ דעת קהל על המנהיגים של בנות הברית שלנו, כדי שהם לא יעשימו יותר מדי לחץ על ישראל, ויאפשרו לנו את מרחב התמרון לפעול בהתאם לאינטרסים הביטחוניים שלנו. וזו בעיניי צריכה להיות המטרה שלנו. לא לחפש אהבה. אהבה היא לא מעניינת. מי שיש לו ערך עצמי, לא מחפש שיאהבו אותו. הוא מחפש להיות בטוח ולהנחיח את עצמו במרחב. וכשאתה מכבד את עצמך, אז אנשים יאהבו אותך גם. אבל זה לא לרדוף אחרי אהבה, זה לא המטרה שלנו פה, זה גם חשוב לי להגיד. וזהו.
אני, הרבה דברים חכמים את אומרת פה, אני רק מחבק ומאמץ כל מילה שאמרת. לקי נן הנהדרת, תודה רבה על הכל, באמת מכל הלב, תודה לך, ולהתראות בפעם הבאה.
להתראות.
ביי ביי.
ביי.